כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אריה ארליך.
בבוקר הזה פתחו אזרחי ישראל כשהם שומעים על כנסייה שהוצתה בטבריה. בזה אחר זה עלו הפוליטיקאים לגנות, להזדעזע, להתחלחל כמיטב מסורת הפוליטיקלי קורקט שהתאזרחה באזורנו. השיא היה כאשר לשכת ראש הממשלה הוציאה הודעה על פגישה בעולה, תקשיבו טוב, שזימן נתניהו עם ראש השב"כ יורם כהן במטרה לאתר את הפורעים ולמצות איתם את הדין. אחר כך הוציא נתניהו הודעה נוספת ובה ברכה לרגל פתיחת חודש הרמדאן המוסלמי, אבל אל תטעו, זה לא אומר שבבית פנימה במדינת ישראל היהודית הכל רגוע ובסדר. את ראש הממשלה פחות מטריד מצבה של כנסייה נידחת בטבריה או רמת החום שישרור בצום הרמדאן. ראש הממשלה כבול עם קואליציה קטנה, ממשלה מצומצמת ואופוזיציה עם הרבה מאוד מוטיבציה. רק לפני מספר דקות יצאה הנחיה חדשה ובה שורת סנקציות מעניינות לכל שר שיעדר מישיבות הממשלה. השרים מקבלים מכתב ממזכיר הממשלה עם הנחיות חדשות שלפיהן מעכשיו, החל מישיבת הממשלה שתהיה ביום ראשון, הנוכחות בישיבת הממשלה היא חובה. היעדרות רק באישור נתניהו. מזכיר לכם גנון, את זה אתם אמרתם. גם בכך נעסוק במהלך המהדורה שלפנינו. רק נאמר שעורכת המהדורה היא אסתי פלד, הטכנאי סגי פרלמוטר, אני איתכם אריה ארליך, אנחנו יוצאים לדרך. שוב ערב טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו עם הכותרת הראשונה לערב הזה. לפני מספר דקות השרים, שרי הממשלה, מקבלים מכתב ממזכיר הממשלה עם הנחיות חדשות. מעכשיו הנוכחות בישיבות הממשלה חובה, היעדרות רק באישור מנתניהו. ואנחנו אומרים ערב טוב לפרשן חדשות ערוץ 2 עמית סגל.
ערב טוב אריה.
מה מביא את נתניהו להנחיה כזאת שהיא חריגה ולא זכורה מממשלות קודמות? תקן אותי אם אני טועה.
כן, אני לא זוכר אותה בכלל. תראה, נתניהו איבד את הסבלנות לפרוצדורה, או יותר נכון לשאר 119 המיטה, ויכולת לראות את זה אתמול בדיון מאוד מעניין. זאת אומרת, הדיון עצמו לא כל כך מעניין, אבל התגובות של נתניהו היו מאוד מעניינות, במובן הזה שהוא יושב במליאה ומגיע וקורא קריאות ביניים. אני חושב שהוא החק שקרה הכי הרבה קריאות ביניים בדיון.
הוא ואורן חזן.
זהו, אני חשבתי, נדמה לי שהוא יותר מאורן חזן, כי אותו לא הוציאו מהמליאה פשוט. נתניהו בסך הכל איבד את הסבלנות, אני חושב, לדעות תוצרים, והוא איבד את הסבלנות למפלגה שלו. הוא לא מעריך במיוחד את השותפים הקואליציונים, לא בנט, אם יורשה לי להעריך גם לא את כחלון. הוא חושד בדרי, על בחירי הליכוד עדיף לא להרחיב את הדיבור. תוסיף לזה, אבל את השאלה יותר מעניינת, והיא לא למה נתניהו מוציא מכתב כזה, אלא איך הגענו למצב שבו, אם אתה לא מוציא מכתב כזה, אז אנשים שנלחמו כל הקריירה הפוליטית, ועשו לנתניהו את המוות רק לפני שבועיים, כדי להיות שרים, לא תורכים להגיע כבר לישיבה שנייה, שלישית, רביעית. והתשובה היא תשובה די מעניינת. נתניהו למעשה די רוקן מתוכן את כל פורום אפשרי של קבלת החלטות, כל פורום פורמלי. זה קורה עם הקבינט שלכאורה, אתה יודע, העליון בענייני מלחמה ושלום, שלא התכנס מאז הקמת הממשלה. אומרים לנו מצד אחד דאש, סוריה, פלסטיני, איראן, ומצד שני אין קבינט. זה קורה גם עם הממשלה שהפכה למעין מליאת כנסת, אתה יודע, מדברים הרבה, לא מקבלים החלטות משמעותיות. אני לא זוכר החלטה דרמטית אחת שבאמת היה לה דיון בהצבעה בממשלה, לרבות לו עסקת שליט אגב, שכשהגיע כבר הברור שאף אחד לא יעז להצביע נגד, כמובן בצוק איתן וכולי, ולכן נתניהו מגיע למצב שהוא צריך להציע את ההנחיה מאוד מאוד חריגה.
אבל מה קרה שדווקא בממשלה הזאת החדשה, ואתה יודע, לכאורה הממשלה חדשה, שרים חדשים, המון מוטיבציה אמורה להיות, ודווקא עכשיו הוא נתקל בתופעה שמצריכה אותו להוציא את ההנחיה החריגה הזאת? מה היה בממשלות קודמות שלא נתקלנו בהברזות, בסדרה כזו של הברזות?
אולי נתניהו הרגיש שהוא פחות יכול, אני יודע, להרשות לעצמו. הוא היה בממשלה הקודמת בסך הכל די מבודד, היה לו את לפיד ובנט. כאן נתניהו מרגיש שהוא 5 דרגות מעל כולם, גם מבחינת העוצמה הפוליטית שלו, וגם, אתה יודע, מבחינות אחרות, לכן הוא מרשה לעצמו לעשות. העניין הזה זה שבאמת הנחיה שמזכירה יותר כאביו מאשר ממשלת ישראל.
מה קורה עם הקבינט? יש השבוע ניסית וניסו אחרים גם להציף את הנושא הזה. האם יש איזשהו צפי לכינוס הקבינט? האם...
אתה יודע מה, ספציפית השבוע בוטלו 2 ישיבות כי אחיו של שר הביטחון נפטר, אבל גם אלמלא זה, זה כבר חודש בלי קבינט, וזה אפילו, אתה יודע מה, זה אפילו לא כל כך משנה. אז יתכנס הקבינט בשבוע הבא עם 10 שרים ועוד משקיף או 2 וראש ממשלה. ברור שבפורום הזה לא מתקבלות ההחלטות המכריעות בנוגע לביטחון ישראל. זה ברור כשמש. נתניהו לא ישאיר את ההחלטה הזו בידי הילד שקד, שלפי לא מעט טענותי את הגורם העיקרי לזה שהקבינט לא מתכנס, כי הוא לא רוצה לראות אותה שם. והוא לא ישאיר את ההחלטה בידי כחלון שאותו לא מעריך, ולא מבחינה ביטחונית, ולא את גלנט שחתול שחור עבר בין שניהם והיום הוא משקיף, ולא... אם תרצה אלקין או שטיינית מי שנמצא ברוטציה, זה שבוע שבוע. ולכן זה אפילו, אתה יודע מה, זה אפילו כבר פחות משנה אם יהיה קבינט או לא.
אז מצטיירת כאן בעצם תמונה די מטרידה. זאת אומרת, הממשלה לא באמת מתפקדת, אין לה שום משמעות. למוסד הזה של ישיבות ממשלה אין שום משמעות. הקבינט לא מתכנס, וגם לכשיתכנס לא תהיה לו משמעות יוצאת דופן. משרדי, אנחנו שומעים את עברי ברקע. אז הרבה נחת. לפחות שם, לפחות יש לו...
הוא מוכיח לי כינוס הקבינט. הוא לא מרוצה מהעניין הזה.
אז בהחלט אנחנו מצטרפים למחאתו, אבל אין כאן בעצם, אין ממשלה, אין שום פורום של קבלת החלטות. יש מנהיג יחיד ששמו בנימין נתניהו, נכון. ובלעדיו לא ירים איש את ידו ואת רגלו.
כן, זאת בעיקר המסקנה העיקרית שנתניהו יוצא מנה מהבחירות האחרונות. גם קודם לנתניהו לא הייתה הערכה רבה במיוחד, איך נגיד את זה, למה שהוא קורא פרוסס, התהליך הפוליטי. הוא לא נחשב לפוליטיקאי יהוד במיוחד במרכז הליכוד, למרות שהוא ראש ממשלה והפוליטיקאי הכי יהוד בישראל. ואין ערך, אתה יודע, הצורך שלו לצאת 3 שבועות ולהצביע ולעבור מבאר שבע לסלון של ציון פיניאן בטבריה כדי לשכנע את אחרון חברי המרכז למנוע את ביטול הפריימריז. והוא לא מעריך במיוחד, בוא נגיד, הוא לא איזה פרלמנטר דגול. נתניהו לא מאוד... אתה יודע, זה לא מנחם בגין שמגיע מהאופוזיציה, או הרצוג שקבור 3 שנים, הוא בעצם כמעט ולא היה חבר כנסת פשוט, למעט כמה חודשים ב-2005, ולפני כן, אתה יודע, במאה שעברה. תוסיף לזה את תוצאות הבחירות האחרונות, שהפירוש היחיד שלהם, אני חושב שהוא לא צריך להיות תומך נתניהו כדי להגיד את זה, הפירוש היחיד שלהם הוא שנתניהו במו ידיו, במו דמותו, במו האינסטינקטים הפוליטיים החדים שלו, הפך את התמונה. והוא הפך אותה בכישרון שאין שני לו במערכת הפוליטית, נגד כוחות מאוד מאוד גדולים. הצליח להרכיב ממשלה, למרות שאני חושב שרוב הפרטנרים של הממשלה הנוכחית לא רצו אותו. לא לדבר על ליברמן, הרצוג והתקשורת וכו'. ותגיע למסקנה שנתניהו אומר, תשמעו, אתם שנים אומרים עליי שאני לא מנהיג, ושהסיפורים עם שרה, ואני אוטוטו הולך, ובינתיים כל מי שהלך זה גדעון שר וכחלון ו... וכמעט ארדן וראשי עבודה מתחלפים, אז אני אעשה מה שאני רוצה. ואם אני חושב, ואגב, וזה מה שבלט במיוחד בנאום שלו אתמול, אם אני חושב שהדבר הכי טוב לישראל עכשיו, זה שהגז יזרום ותשובה יקבל עוד מיליארדים, אז אני אגיד את זה ותקפצו. ואם אני חושב שהדבר הנכון הוא שאני אקבל קרדיט על המשרד על הכבישים, אז אני אגיד את זה ושישראל קץ יקפות. וכן הלאה וכן הלאה. ואם אני לא רוצה לדבר על אורן חזן, אז אני לא אדבר על אורן חזן. נתניהו במוד גם בפיתורי מנכ״ל משרד התקשורת, גם במינוי המאוד מהיר של מנכ״ל משרד חוץ ממקורביו, גם בחלוקה של תחומי החוץ ל6 שרים, הוא בעצם משדר, אומר, יש בעל בית אחד, זה אני, אני אחראי מהגז, דרך איראן, עד לערוץ 10, וכל מה שבאמצע, וכל השאר הם סטטיסטים בהצגה הזו, והם יבואו, כי הנוכחות בהצגה הזו היא חובה.
ואתה יודע מה, דווקא לנוכח ההתנהלות הכל כך לכאורה שערורייתית של נתניהו, יש כאן קר נרחב לתקוף אותו מכל הכיוונים, ותראה, אופוזיציה רופסת מאוד, תראה את ההצבעות, היעדרות אופוזיציונית מרשימה מאוד, איפה האופוזיציה?
כן, תראה, כל הדיבורים האלה, זה שאין אף כיזוז, הם כמובן בדיחה, אתה יודע, והיה המחשבה שליבני, ליברמן ואנשי מפלגת העבודה לא ייסעו לחול, היא די מגוחכת למי שמכיר את לוח הפניות לוועדת האתיקה לגבי נסיעות לחול במימון של גורמים חיצוניים. ממשלות לא נופלות בגלל אופוזיציה בוטחת, ממשלות קורסות בדרך כלל מבפנים. והממשלה הזו, אני חושב זה נכון על אחת כמה וכמה. יש בה 61 חברי כנסת, זאת לא אמורה להיות משימה מאוד מסובכת, כי גם ככה היא קמה באופן די רעוע. היא סוג של מגדל פיזה גם ככה. זה נכון שאולי אופוזיציה יותר, אני יודע, אופוזיציה בראשות הליכוד, שהוא מפלגת האופוזיציה הטובה בישראל היסטורית, הייתה מצליחה להביך אותם בימי רביעי, אבל אתה יודע, מה לנו כי נלין, עד עכשיו בכל ימי רביעי עלתה רק הצעת חוק שנויה במחלוקת אחת, וגם כשהיא עלתה, אז יותר חכים מהאופוזיציה נדרו מאשר מהקואליציה. זה באמת.
זאת אומרת, נתניהו עושה כאן ממש את הלא יאמן, אולי ראוי לקרוא לו קינג ביבי, ממשלה רעועה מאוד, קואליציה של 61, הוא מצליח לשלוט, הוא לא מצליח למשוך ביקורת, למרות שעוריות כאלה ואחרות שמתפרצות.
כן, הוא בונה, סליחה, השאלה שאתה לא מצליחת עליו, הוא בונה בעיקר נתניהו על העובדה שלאחר שהוא יעביר תקציב, הוא רוצה לשנתיים וחצי בעצם מהיום, אחרים אומרים שנה וחצי, אבל בכל מקרה, לאחר שהוא יעביר תקציב בספטמבר...
דו-שנתי אגב?
יגיד, מה זה?
דו-שנתי?
הוא רוצה תלת-שנתי כרגע. ויש לו אגב טיעון יחסית הגיוני, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד עד הסוף, אבל יחסית הגיוני, שהוא אומר, תראו, כבר הבנו תקציב לשנתיים, בנובמבר יהיה שנתיים וחודשיים, זה התלת-שנתי, מה אכפת לכם? אבל כמובן שזה קצת, אתה יודע, קצת בכל זאת מוזר, כי היום אנחנו ביוני. זאת אומרת, אתה צריך היום לגבש מדיניות לשנתיים וחצי קדימה, שאתה לא יודע כמה מלחמות יהיו עד אז, מה המצב העולמי וכו'. נתניהו מאמין בכל מקרה שבנובמבר הקרוב, כשהוא יעביר את התקציב סוף סוף של 2015 ו-2016, אז יהיה רגע המבחן הגדול, ולדעתי למרות שהוא אומר הרצוג, הוא מכוון בעיקר לליברמן.
והנה באמת הובלת אותי לשאלה הבאה. שבוע ליברמן נשא קולות לכאורה של ירידה מהעץ, הוא אמר שאם נתניהו יתחייב לבנות כך וכך יחידות דיור במקום פלוני, אני לא זוכר אפילו את המקום שבו הוא נקב.
לא, אז אני אעביר לך, כשליברמן אומר את זה, בוא נגיד יותר סיכוי שיבנו כרגע 1,000 יחידות דיור במאדים מאשר ב-E1. E1 זה מקום שכשיבואו ארכיאולוגים בעוד 1,000 שנה ויחפרו את המקום, הם יגלו משהו מאוד מוזר. הם לא יגלו שום אתר עתיק, שום מבנה, יגלו אבל בקרקע מלא אבני פינה. זאת אומרת, כמות הפעמים שהניחו שם אבני פינה לשכונות חדשות ולא בנו, זה, אתה יודע, כולם, נתניהו, ברק, מי שאתה לא רוצה, למה זה קורה? אזור E1 במעלה אדומים, וליברמן יודע את זה היטב, הוא הדבר שהאמריקאים רואים אותו כבעצם עצם בגרון, דבר שמפריד סופית בין ירושלים לבין, אתה יודע, לבין בנימין מצד אחד, דרום הר חברון. זה בעצם חותך את המדינה הפלסטינית העתידית לשניים.
אז בליברמנית מדוברת, בליברמנית מדוברת, כשהוא אומר את זה, למה הוא מתכוון? הוא רוצה לחזק, לבסס את עצמו באופוזיציה, להצדיק את הישיבה שלו באופוזיציה?
כן, ליברמן מעריך, לליברמן כל המנדטים שלו הם כמעט מלא הם עולים לרוסיה, בוותיקים. ליברמן חייב לשקם את הבסיס שלו בקרב המצביעים מימין, והוא רוצה לעשות לבנט מה שבנט עשה לו ב-2013, לעקוף אותו מימין. ולכן הוא אומר שצריך לבנות ביחד. אגב, ליברמן ישב בממשלות ישראל מ-2001, ואפילו בית אחד לא נבנה שם, אבל פתאום זה מפריע. והוא מדבר כל הזמן על החוק גזרת עם מוות למחבלים, ושהממשלה הזו לא מכריעה את החמאס. זה ממש לא איתות לכניסה לממשלה בעיניי. זה ניסיון פוליטי ברור לקחת הקולות מימין. אבל נתניהו מאמין, ויש לא מעט אנשים בקואליציה שמאמינים, שאחרי שהתקציב יעבור, וליברמן יראה שבמשרד החוץ מסתדר בלעדיו, והעצרות על השבועיות בישיבת השיא כבר פחות מעניינות, ובעיקר, משרד הקליטה, בסיס הכוח הפוליטי הגדול ביותר של ישראל ביתנו, המאחז המשמעותי ביותר שלה, נכבש על ידי זאב אלקין מהליכוד, שמפרק אותו ביסודיות, וגם השישה מנדטים הם בסכנה, נתניהו מאמין שבמקרה כזה ליברמן יצטרף לממשלה. כי הרי ליברמן, אני מזכיר לך, ליברמן העריך רק השבוע שהממשלה הזאת מתפרקת תוך 3-4 חודשים. אז אם אתה מגיע לנובמבר וכבר עבר חצי שנה ואי אפשר להפיל את הממשלה הזאת עד תחילת 2017, אז הערכה של נתניהו אומרת שאז ליברמן אולי ירצה להיכנס. אני מודה שזה נראה כרגע, נגיד את זה בעדינות, לא תרחיש הכי ריאלי לאור השנאה ההדדית של ליברמן נתניהו ולהפך, אבל...
מצד שני, השאלה היא עד כמה יצליח ליברמן למשוך את ה... לתעתע בעצם במצביעה, הרי הוא מנסה לעשות אופוזיציה מימין. זה לא מתקבל, זה לא מתקבל, זאת אומרת, אתה צריך להיות קצת טיפש כדי לקנות את זה. יש כאן ממשלה שימנית לכל דבר, נתניהו מממש מדיניות ימין, אין שום תהליך מדיני על השולחן, וליברמן מנסה ככה מתחת לאדמה למצוא נקודות תורפה. המאגר המצביעים שלו לא מבין את זה?
אני לא יודע אם מאגר המצביעים שלו מבין, זה די ברור שבבחירות האחרונות לליברמן לא היו את המצביעים האלה, והימין העמוק, זאת אומרת הימין שמימין לנתניהו, היה די חשדן כלפי ליברמן, במיוחד על רקע, אתה יודע, אותם הקלטות שפרסמנו אז של פיינה קירשנבאום, מספרת על דיל שהיה בכלל עם יאיר לפיד, וחוסר הנכונות של ליברמן להתחייב בכלל שהוא ימליץ על מועמד הימין. הרי ליברמן פלירטט רוב הזמן עם הרעיון או שהוא ירכיב את הממשלה, או שאתה יודע, הוא לא הסכים להגיד אני עם הרצוג לא אקים ממשלה. הוא רק אמר, אני לא יושב בממשלת שמאל נטו-נטו. במובן הזה, לליברמן יש מלכת, לדעתי לפחות, מלכת שיקום מאוד משמעותית, מאוד קשה לעשות בימין. האם, וזה סימן השאלה הגדול, האם לעזוב ממשלת ימין, בעצם לחתור תחת יסודות ממשלת ימין, למנוע 4.5 שנים של ממשלה, של 67 ח"כים, ולהפוך אותה בפרישתך למין איזה קרבן רעוע שעלול להישבר בכל רוח מצויה, האם זה הדבר שמביא לך פופולריות בימין? אני לא בטוח. מה שליברמן עשה זה בעצם להחליש מאוד את המערכת החיסונית של נתניהו, ואז בתקווה, אתה יודע, כשנתניהו יהיה חולה, לגנוב לו את המצביעים מתחת לאף, לקייס לו את המצביעים, וגם לבנט. זה מהלך מאוד מורכב, אני לא בטוח שהוא בר הצלחה, ובטח שככל שהזמן יעבור, זה כנראה יותר קשה. לכן, מבחינת התזמון זה דבר קריטי. אם באמת הממשלה תקרוס תוך 4 חודשים, די ברור שנתניהו ישלם על זה מחיר אלקטורלי. כי כשיש קלקולים בממשלה זה לא טוב לראש הממשלה. ובנט גם ישלם מחירים. אבל אם הממשלה הזאת פתאום מחזיקה, ו-61 פתאום נראה כמו, אתה יודע, לא מפסידים אף הצבעה, שמע, אי אפשר לדעת מה יקרה בעוד שנה.
וביום שליברמן יבין את זה, אז הוא כנראה יזחל פנימה אל תוך הממשלה.
אני כבר, תשמע, האמת שכל זה נכון, ומצד שני, ככל שעובר הזמן, ההיסטוריה מלמנת אותנו, כל יום שעובר בממשלה, המחיר של לעלות, להצטרף לממשלה עולה, והתועלת הפוליטית שאתה מפיק מזה יורדת. לכן למשל אני ממש לא מאלה שחושבים שהרצוג בדרך לממשלה, נראה לי כמעט תרחיש בלתי אפשרי. אני לא רואה שום סיכוי שהוא מכניס בקרוב 24 מנדטים את שלי יחימוביץ' וסתיו שפיר ומרב מיכאלי וזוהר בעלול, ועוד בשביל מה? בשביל 8 תיקים שיצרו מלחמת עולם בליכוד ובבית היהודי? לא רואה את זה קורה. ליברמן זה באמת יותר סביר, כי יחסית המחיר הוא ידוע, חוץ וקליטה, אבל עדיין גם זה נראה תרחיש די דחוק כרגע.
הדברים ברורים, נניח לך להרגיע את עברי?
כן, הוא רגוע לגמרי.
עמית סגל, הפרשן הפוליטי של חדשות ערוץ 2, תודה וערב טוב.
שבת שלום, יתראה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אריה ארליך.
ערב טוב לסגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן.
ערב טוב, מבורך.
אם אנחנו נשאל את המאזינים, חידת טריוויה, מי משרי הממשלה או מסגני השרים בממשלה נפגש הכי הרבה עם ראש הממשלה נתניהו ולעיתים הכי קרובות, אני לא יודע אם כולם ידעו לומר שזה אתה, שפוגש אותו לפחות פעמיים בשבוע לישיבות עבודה מקצועיות וממושכות. האם אני צודק?
כן.
מה הסיבה?
כן, זה התנאי שרצו שאני אשאר סגן שר, ואני הסכמתי.
אז אולי זה נכון שתמשיך להישאר סגן שר, למרות ש...
כן, קודם כל כן, אני הולך להישאר סגן שר.
למרות שהיו שאמרו שהיכולת להתנהל היא פחות איכותית, והידיים כבולות באיזשהו מקום, כי בכל זאת אין לך סמכויות מיניסטריאליות.
אי אפשר להגיד בהחלט פחות כסגן שר, אבל בעיקרון אפשר להנהל משרד, אפשר להיות ביחד עם... נבוא, צריך לבוא ביחד עם שר הבריאות, זה מקובל.
אוקיי, ואני מניח שבפגישות הללו, מעבר לדיונים המקצועיים, למשל על מינוי פרופסור זאב רוטשטיין למנכ״ל הדסה, ועל ההפלרה בברזים וכן הלאה, עולים גם נושאים פוליטיים. למשל, העובדה שהבוקר פורסמה ידיעה על כך שנתניהו ככל הנראה לא מתכוון למלא את כל ההתחייבויות התקציביות כלפי יהדות התורה. האם יצא לכם לדבר על זה?
אני לא שמעתי על זה, אני לא מאמין זה נכון. כי יש לי גילוי בשבילך, הקואליציה היום זה 61, 59. אני לא חושב שמישהו יעיז להתחיל עם מרחב הכנסת.
זאת אומרת, אבל...
אני לא אסכים לשום נגיעה, לא בקצבאות הילדים ולא בתקציב הישיבות, חד משמעי.
ודבר כזה, גם אם נתניהו יקרא לכם, יאמר לכם, תשמעו, המצב מורכב, ובנט מתנגד, ושותפים אחרים, ואני חושש מהאופוזיציה.
לא קרה כלום לפני חודש ימים, שהוא חתם על זה.
זאת אומרת, זאת תהיה עילה, אם בכל זאת נתניהו ינסה לשחק עם התקציבים, זאת תהיה עילה ליציאה מן הממשלה.
אני לא יושב בממשלה בלי נדר, אם יגע בקצבאות ילדים בתקציב ישיבות.
אני מבין. נעבור לנושא אחר. השבוע שוב עלה מאחורי הקלעים הנושא של החוק הנורווגי, ולדגל התורה יש דרישה אולטימטיבית להרחיב את החוק הנורווגי עבור סגני שרים, וזאת בכדי שחבר כנסת לשעבר יעקב אשר יחזור לכנסת, ואז סגן שר מיהדות התורה יתפטר מתפקידו בממשלה. האם אתה תומך בדרישה הזו?
אין לי שום בעיה עם הבקשה, זו דרישה, אי אפשר לדרוש את הבקשה, אבל אני הבהרתי להם שאני לא זה שהולך להתפטר.
כלומר, אז מי נשאר? מי יוכל להתפטר? האם...
עשו חישוב, 1 פלוס 1, מינוס 1, כפול 1, הגיע למישהו הזה.
עכשיו, האם בשאר הדברים אתם מיושרים? כי היו מספר שבועות שבהן דגל התורה החרימה את ישיבות עשייה של יהדות התורה, והיו חילוקי דעות קשים על היחס בין המספרי, בין יהדות התורה, בין דגל התורה לאגודת ישראל בוועדות וכל זה. ושמענו באותם שבועות את חבר הכנסת גפני מדבר על הרבה נושאים, למשל על היחסים בין ארצות הברית לישראל וכן הלאה, אבל היחסים בבית פנימה לא היו כל כך שפירים. האם יש שיפור בתחום הזה?
לא הבנתי. הוא דיבר על איזה יחסים?
הוא דיבר על הרבה נושאים, אבל הנושא הזה לא צף. אגב, אני, מסיבות מוצדקות, לחבר הכנסת גפני כנראה חשוב לשמור, גם אם יש מחלוקות, לשמור אותם בבית פנימה. אבל,
למה אתה רוצה שאני אדבר עליהם?
כי אולי יש לך בשורה, אולי יש לך בשורה לומר שהכל יסתדר.
יש לי בשורה אחת, שבכל יום שני, 3:15, סיעת יהדות התורה תתכנס בחדר הסיעה, עם כל חבר כנסת, מי שבא או לא בא, מי שיכול לבוא או לא יבוא, ונחליט החלטות על הסדר יום שיש באותו שבוע.
סגן שר ליצמן.
גם אני הייתי חסר פעם אחת, גם הם היו חסרים.
אתה אומר, אלה סיבות טכניות. חבר הכנסת, סגן השר ליצמן, השבוע הייתה לי שיחה בכנסת עם השרה לשעבר, קודמתך בתפקיד, השרה לשעבר גרמן, והיא קבלה ואמרה, כל מה שאני עשיתי במשרד הבריאות, מגיע ליצמן ומבטל, והיא פרטה שורה ארוכה של דברים שאותם כבר ביטלת, או שבתוכניתך לבטל, והיא אומרת, מזל שלא בניתי בתי כנסת, כי גם את זה הוא היה מבטל. מה יש לך לענות?
אני חושב זה קצת... חצוף להגיד דברים כאלו.
חבר הכנסת, סגן השר ליצמן נפל לנו מהקו, אנחנו ננסה לחדש את הקשר, זוהי עוד שיחה מרתקת ולא ראשונה מסוגה עם סגן השר ליצמן, שיש לו בטן מלאה על ההתנהלות של יש עתיד, והנה סגן השר ליצמן שוב איתנו. מה אתה עונה לגרמן?
היא ביטלה מה שאני עשיתי, אז זה אתה לא שאלת אותה. אף פלור אני עשיתי, וכל המומחים, כל הרופאים, כל המנהלים, כולם אומרים שצריך פלור במים. אז למה אני צריך להסביר, להתנצל, למה שזה, למה... אני החזרתי את זה, כאשר היא לא מסבירה למה היא ביטלה. הבוחרים שלה שותים מהידן, הבוחרים שלי שותים מהברז.
ולגבי שאר הדברים שאותם אתה ביטלת?
כי אני חושב, זה לא נכון. אני, עם כל הכבוד, ניהלתי משרד בעוד 4 שנים, אני מכיר את המשרד... על בויול, כל הדברים. היא הייתה שנה ורבע, שנה ושמונה חודשים.
גילית משרד הרוס? גילית הרבה דברים שצריך לתקן?
בהחלט כן. אני משתדל, עובד קשה לתקן. מהבוקר דרך, עובד מאוד קשה. וכן הרבה דברים שהיא עשתה שזה לא נכון.
טוב, זה לא סוד שלנתניהו...
היא תקלה את החדרי מיון? לא.
רפואת השיניים לילדים כמובן...
רפואת שיניים היא ביטלה. אז למה היא לא מסבירה למה היא ביטלה מגיל 12-14 שאני עשיתי בביתי 80 מיליון שקל לתקציב על זה? מה היא עשתה מ-80 מיליון שקל?
כי היא אומרת שלא כל אזרחי ישראל זקוקים להטבה הזאת, ולכן עדיף לעשות את זה באופן שזה יגיע למשפחות הנזקקות באמת, אם אתה שואל מה היא עונה. אבל בסדר,
אני לא יודע מה עונה, אני יודע דבר אחד, שהיא תסביר למה שיניים מגיל 12-14 שחינם לילדים, למה היא ביטלה. בגלל שיש חדים שמקבלים טיפולי שיניים? למה ש-MRI שבית חולים לניאדו קנה, ושהיה הסדר שכל מי שקונה MRI מקבל 3 מיליון שקל, למה בית חולים לניאדו היחיד שלא קיבל? בגלל הוא חרדי? כי תסביר. אני צריך להסביר.
זאת אומרת, אתה חושף כאן משהו שלדעתי לא שמו לב אליו, בית החולים לניאדו הופלה ביחס לכל שאר בתי החולים בארץ, לכאורה בגלל שהוא כן. בהנהלה חרדית.
בהחלט כן.
והנושא הזה תוקן.
אני נתתי הרע, להעביר להם, כן.
עכשיו בהינתן, וזה גם נושא שדובר השבוע בכנסת, שוב ושוב נתניהו מוצא את עצמו בפני שוקת, עומד בפני שוקת שבורה עם קואליציה צרה של 61, כשכל הזמן יש סכנה שחבר כנסת מסוים יוכל להפיל את הממשלה הזו, ולכן הגישושים נעשים כל הזמן מאחורי הקלעים בצורה מאוד חשאית. אבל רק ממך, אתה היחיד, גם ביהדות התורה לדעתי וכמובן בשס, שאומר שאנחנו בשום אופן לא נשב בממשלה אחת עם יש עתיד, ואני שואל למה. אנחנו רואים את יאיר לפיד בשבועות האחרונים יוצא למסע של חזרה בתשובה, הוא מתראיין בכל תחנה חרדית, ועושה הכל כדי לתקן את הרושם. אני לא יודע מי היועץ שלחש לו שזה מה שהוא צריך לעשות, אבל הוא כביכול מתקרב לציבור החרדי. השר לשעבר פירון אומר די בגילוי לב, עשינו טעויות. זאת אומרת, אולי הם כן מנסים לחזור בתשובה. למה אתה... כנראה היחיד שאומר אנחנו בשום פנים ואופן לא נשב עם מי ששבר לנו את הידיים והרגליים?
קודם כל, מי צודק? אני או אחרים? אם יש אחרים,
אני לא השופט, אני רק שואל.
רגע, אני שואל את הציבור. הדבר השני, אני לא היחיד, כולם חושבים כמונו, כולם.
ולמה אתה היחיד שאומר את זה?
אני לא מפחד להגיד בכלל, אולי הטקט שלי פחות. אני אומר את האמת, מה שהליבי, אני לא יישב בן אדם שהורס אותנו, השפיל אותנו, אני ביזה אותנו, אני לא הולך לשבת איתו. עכשיו אתה בא עם דבר חדש, שהוא לאחרונה חזר בתשובה. גם עליי הוא מנסה להתקרב, שאני לא ניתן לו. כי אני יחיד שמעולם לא דיברת איתו. אני רוצה להזכיר לכם שחברי כן דיברו איתו, אני ולא מכין, לא עשית לו שום דבר. מי שרוצה שנדבר אותו, שיהיה חברים. אני קיבלתי הוראה מרובתי, שיהיה לי חברים טובים. עכשיו...
זאת אומרת, כל שאר החברים בכנסת שאתה מדבר איתם הם חברים טובים?
אין אף אחד כל כך גרוע כמונו. כמו, אין אף אחד שעשה לנו מה שהוא עשה.
זאת אומרת, אין אפשרות...
אף אחד לא
יאמר לך, חבר הכנסת ליצמן...
אף אחד לא קיצץ את התקציב הישיבות, אף אחד לא הרס את...
סגן השר ליצמן, אבל עומדים אנשים ואומרים, כשיאיר לפיד באופוזיציה, אז הוא נזק, עושה נזק ליהדות החרדית, הוא רושם באיזה פנקס כל הטבה וכל תקציב שהחרדים מקבלים, הוא יעשה על זה...
לא יודע ולא בדקתי. בדקתי מה הוא עושה בקואליציה. הרס. זה בדקתי, זה עברתי, השפלה שנתיים.
ואם זאת תהיה קואליציה משותפת לחרדים,
אני לא יודע מה שיכול לעשות.
ואם זאת תהיה קואליציה משותפת לחרדים, כשאתם יושבים יחד איתו ואתם לא מאפשרים...
למה הוא לא מסוגל שהוא יהיה בקואליציה, הוא לא יהיה פוץ, הוא לא ינסה, כפי שהוא נסע בקדנציה הקודמת?
טוב, עכשיו אתה היחיד שיודע...
עכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה? יש לי תשובה בשבילו. אין לי שום בעיה תשובה. אני אראה את הקדנציה איך הוא מתנהל. עוד מעט הולך את הנושא של גיוס בני ישיבות, סנקציות פליליות.
אגב, האם אתם עומדים על כך?
עוד מעט מביאים את הקצבאות ילדים, עוד מעט מביאים את התקציב ישיבות. אני אראה אם הוא יתמוך בדברים האלו.
גם בוז'י הרצוג, גם העבודה לא תתמוך.
הוא חזר בתשובה.
אבל גם העבודה לא תתמוך.
מאיפה אתה יודע? אני שמעתי דווקא מכל מיני שם אחר בפלגת עבודה.
משלי יחימוביץ'.
שהתפחו בבטל סנקציות פליליות.
כן, אבל כשהוא...
אני רוצה לדעת, אני לא מדבר שחומוביץ'. המפלגת עבודה לא עושה לנו מה שהוא עשה. הוא עשה לנו הרס שנתיים. הרס.
כשהוא נמצא באופוזיציה...
כל יהודי דתי בארץ ובעולם, איך הם הגישו שהוא היה בקוליציה מה שהוא עשה לנו כל יום? אני לא רוצה להסביר לך מה שבאנו בוועדת צופים איתו. עכשיו, אני צריך עוד להתנצל ולהסביר את עצמי? למה אני לא חבר שלו?
האם כשאתה יושב עם נתניהו, אתה מתרשם שהוא להוט, ראש הממשלה להוט, להרחיב את הממשלה, או שהוא הגיע לאיזושהי השלמה?
לא, ושאלתי שם לא דיברנו להוט. ראש הממשלה ידע בדיוק את עבדתי. חד משמעי. הוא ידע את זה? ממני, לא משותפים ולא משליחים, וזה מה שיהיה.
זאת אומרת,
הדרך... יש דבר אחד, אם אני מקבל הוראה, מועצת גדולה לתורה, תתפלא לשמוע, אני יודע את המדע, יותר מאחר.
אני מתאר לעצמי. זאת אומרת שהדרך היחידה להרחיב את הממשלה זה דרך ליברמן, ועוד אחד שבעבר הייתי איתו ביחסים מדוקים.
יש דרך עבודה גם, יש, איך נקרא, מחנה הציוני, לא יודע, יש.
כלומר, אתה לא רואה, בכל אופן לפיד הוא לא, הוא לא על השולחן, ולמרות
לא,
כל,
ה... לא
כל מסע החזרה בתשובה שלו, אתה לא קונה את זה ולא מקבל את זה, וחשוב שדברים
מעלבים. הוא יכול לבוא למערכת רדיו, יכול ללכת לתרוכות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה לא אומר, בפועל הוא הרס, בפועל הוא זה שעשה את זה. ואני לא במצב שאני צריך להתנצל, למה אני מוכן נגד זה?
אמרת קודם שיש אפשרות להרחיב את הממשלה באמצעות המחנה הציוני, ולכל בר דעת, ואתה מי כמוך מבין פוליטיקה, אתה יודע שהמחנה הציוני יהיה חייב להצטרף על חשבון בנט, על חשבון הבית היהודי. זאת אומרת, אתה לא,
לא
תהיה
יודע,
חומת המגן נבח, של נפתלי בנט.
אין לי מושג.
האם יש איזושהי
אני אומר,
ברית?
אני אגיד לך שתי יסודות. א', גם קוליציה שיש באחד אפשר לחיות, זה בהתחלה קשה, ברגע שהולכים להעביר תקציב, אין איום, זה יהיה תלת שנתי, דו שנתי, אני לא יודע, יהיה רגע המצב, אנחנו צריכים להעביר את הנושא של גיוס מהישיבות, את הקצבות ואת תקציב הישיבות כמו, ובזה נגמר העניין.
ואתם תתקנו, התיקון של חוק הגיוס נמצא על סדר היום, זה יקרה, כי יש כאלה שאומרים, אולי עדיף לא לעורר דובים מרבצם, בכל מקרה לא מדובר בחוק שבסופו של דבר יצאנו מאוד בזול עם החוק הזה, אז אולי עדיף להשאיר ככה ולא לתת מזון ללפיד ולאופוזיציה.
אני מניח שאתה יודע שבהסכם קואליציוני זה מופיע, ועבדנו קשה לסעיף הזה, ואני מניח שעשינו את זה בורות גדולה יותר.
וזה יעלה בהקדם לדיון?
יעלה ביחד עם התקציב.
זאת אומרת, לא תהיה, אתה אומר עכשיו בעצם, שיהדות התורה לא תתמוך בחוק התקציב, אם בכפוף...
אני לא אמרתי, תקרא את התקציב, את ההסכם קואליציוני, ותגיע למסקנות שאני אומר לך.
זאת אומרת, זה חוק הגיוס וחוק התקציב כרוכים זה בזה.
התאריכים זהים שם.
התאריכים זהים, זאת אומרת, לא יעלה חוק התקציב ללא חוק הגיוס בני הישיבה.
אני בפרשנות לא כל כך טוב, אני מניח ש...
אתה מצוין. סגן השר יעקב ליצמן, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
פרסומות ונשוב.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אריה ארליך.
ערב טוב לעיתונאי ישראל כהן.
שלום וברכה, ערב טוב אריה לך ולמאזינים.
האם זייברט עדיין מדבר עם מנחם שפירה ועם סגניו וחברי המועצה של דגל התורה?
העניין הזה מורכב, אריה, בגלל שלפחות כלפי חוץ, האידיליה, לפחות בתמונות, נגיד את זה כך, עוד מעט ניגע בזה, נראה שלא ממש גם בתמונות, יש כלפי חוץ יחסים קורקטים, וכביכול כן משתפים פעולה, ואנחנו יודעים שגם מתחת לפני השטח, וגם מה שראינו היום, שבעצם בפועל יצא בעיתון יתד נאמן, הרוחות סוערות והגזרה הזאת לא שקטה בכלל.
תנסה לעשות סדר למאזין הרגיל שרוצה לקום בבוקר וללכת לכולל בשקט מבלי לשמוע ששוב מלחמות בבני ברק. בני ברק ומלחמות הרי הפכו בשנים, במהלך השנים לשמות נרדפים. על מה הסיפור עכשיו? על מה הסערה?
הסיפור עכשיו זה באמת על משהו, על תיבת פנדורה שכבר 12 שנה אף ראש עיר לא לגעת בה. גם אלו שנסו הבינו מיד שכדאי לזוז מזה, והפעם זייברט, צריך לומר באומץ לפחות מבחינתו, מעיז לפתוח אותה. אנחנו מדברים על ההקצאה האחרונה של המגרשים. הנכס הכי יקר בבני ברק זה קרקעות, הרי אנחנו תמיד אומרים את הבדיחה הזאת שבין בניין לבניין, בבני ברק בונים עוד בניין, ובעצם הקרקע הציבורית, אין כמעט שטחים פתוחים בבני ברק. והשאלה הגדולה זה, מה יהיה עם אותם 50 מגרשים שנשארו פנויים? מאות בקשות מוגשות למכרז הזה, זייברט החליט, אני פותח את זה לציבור, ואנחנו יודעים שהקריטריונים לפחות, הפוליטיים, אנחנו לא מדברים כרגע על קריטריונים מקצועיים, איזה עמותה, איזה כמה, בכנסת של כמה מתפללים יכול להגיש בקשה, אבל לפחות מבחינה פוליטית, העניין הזה היה צריך להיות מחולק שליש, שליש, שליש.
מה זה שליש, שליש, שליש? מי הם השליש?
בני עדות המזרח, הציבור הספרדי, שליש אגודת ישראל.
חלוקה חרדית קלאסית.
כן, ושליש הליטאים, וככה חשבו לחלק את ההוגה. תלוי עכשיו את מי שואלים, בדגל התורה טוענים שמגיע להם יותר משליש, כי בעצם הם נחשבים להרבה יותר באוכלוסייה בעיר, מבחינה סטטיסטית הם אומרים, ויכול להיות שיש בזה גם מן האמת, שהיום הציבור הליטאי גדל, חסידי גור עזבו, גם חסידי ויז'ניץ עוברים יותר לאלעד, לערים החדשות, והציבור הליטאי פשוט גדל, וזה כבר לא הנוסחה הישנה שקיימת, חייבים פעם אחת לפתוח את זה מחדש. העניין הוא גם סוג של הכרה בבני תורה, בקרקעות, בשטחים שבעצם זייברט מוכן לתת לפלג הירושלמי בתוך...
הפלג הירושלמי הבני ברקי.
זה שוב פותח איזה פצע כאוב, והעניין הזה שהליטאים אומרים, אל תתערב לנו בתוך הציבור הליטאי, תן לנו לקבוע למי לתת וכמה לתת, ואז בסופו של דבר זה יוצא מכלל שליט. נכנסו פה אחר כך עוד כמה, צריך גם לזכור, בכלל אנחנו יודעים שיש ברקע את המריבה של ה-60-40 של אגודת ישראל ודגל התורה, כל העניין הזה של חבר, של התפקידים, של החלוקת תפקידים, הרקע, הקרקע הזאת פוריה לתמיכת אותה מחלוקת, שבסופו של דבר מגיעה לשלב של הקצאות, וצריך לומר, ההוראה שהיום יוצאת לפחות בדגל התורה, מרן ראש הישיבה הרב סילמן, נותן הוראה חד משמעית לרב סילמן בשלוש חודשים האחרונים, לבדוק את הנושא הזה לעומק, הרב סילמן חוזר עם תוצאות שבאמת העניין הזה לא שוויוני, והרב סילמן נותן אור ירוק בעצם לפנות אפילו להרכאה משפטית. זאת אומרת, אפילו לצאת למאבק משפטי בצורה הכי חריפה שיש, כדי שהנושא הזה ירד מהפרק, וצריך לזכור שוב, לכאורה, לאגודת ישראל לזייברט יש רוב מוחץ על פניו במועצת העיר, אנחנו מדברים על 15 חברי מועצה, אגודת ישראל ש"ס ואולי גם בני תורה, מתוך 25, ולכן השאלה הגדולה זה איזה כלים יש לליטאים להתמודד עם העניין הזה.
אני מנסה להבין, האם החלוקה הזאת של שליש לכל זרם מקובלת על ראש העיר זייברט?
ראש העיר זייברט, כן, מקובלת, יש פה עוד שאלה שוב, על מאיזה חלק יקבלו אותם פלג ליטאי, האם הם בכלל צריכים לקבל, וגם אם הם מקבלים, האם זה יורד בעצם מהנתח של דגל התורה, כי בעצם הם חלק...
זאת אומרת, ישראל, זאת עוד ורסיה, עוד תת קטגוריה למחלוקת הכאובה הזאת.
למחלוקת הישן.
למחלוקת הזאת שקראה אותנו במערכת הבחירות וממשיכה לחולל שמות, זה הסיפור. על פניו, אומר זייברט, אני לא מכיר בדגל התורה כמי שמייצגת את כלל הציבור הליטאי בבני ברק, אלא יש עוד זרם ואני רוצה גם לתת לו הכרה, ואילו הם אומרים, אל תתערב לנו במלחמות הפנימיות.
בדיוק, יפה.
האם רוחו של ליצמן מרחפת מעל המדיניות הזאת?
חייבים להגיד, לא בטוח. בדגל התורה מנסים לרמת לפחות היום שיש כמה באמת, כמו שאתה אומר, בתוך גור, זאת אומרת, בתוך עשייה מרכזית, הם אומרים לא כולם תמיד תמימי דעים. אני לא בטוח, אני חושב שדווקא במאבק הזה כן כולם נותנים את הגיבוי לחנוך זייברט, ולכן...
מי זה כולם? מי נותן את הגיבוי?
ממש מלמעלה אפשר להגיד את זה, נקרא לזה ההנהגה הרוחנית, ההנהגה הפוליטית, זאת אומרת, כן נותנים לאור ירוק לצאת לדרך על כל המשמעויות שהדבר הזה כרוך, ליד זייברט גם יש צוות מאוד חזק שמקדם את הנושא הזה, ולא מוכן לשמוע לפחות כרגע על פשרות, הוא אומר אנחנו יוצאים לדרך, אם הליטאים רוצים לקבל את המתווה הזה שהצענו להם, מה טוב ומה נעים, אם לא אנחנו נעביר את זה גם בלי דגל התורה.
טוב, לאן זה הולך מכאן?
אז זו השאלה הגדולה, שאלת המיליון דולר. זכורה, אם זה באמת ימשיך כך, אנחנו נראה פיצוץ קשה מאוד, כי אם הליטאים לא יסכימו לרדת מהעץ שעליו הם עלו, והחסידים כמובן, זייברט גם לא יסכים להגיע לפשרה, אנחנו נראה באמת את שני הצדדים מחריפים את המאבק. השאלה גדולה אם בסופו של דבר יפקילו להגיע לסוג של פשרה, או שיכירו כן באיזושהי צורה במגרשים האלו של הפלגרושלמי, או שיתו נוסחה אחרת. היום ביתד למה אנחנו רואים כתבה מאוד מעניינת, סיור של ליטמן בבני ברק, חנוך זייברט לא מוזכר בכלל.
זו בהחלט אמירה שבעצם מספרת את הסיפור כולו. רק נציין שכל הצדדים שלהם פנינו בעיריית בני ברק לא הסכימו לעלות לשידור בנושא הטעון והכאוב הזה. תודה רבה לך, העיתונאי ישראל כהן. כאן מסתיים את המדורה המרכזית. אנחנו מודים לאסתי פרלמוטר שערכה את התוכנית, ולסגי פרלמוטר על העבודה הטכנית. אני הייתי איתכם אריה ארליך, תודה רבה ושבת שלום.